עמוד קופטט בעמודה הימנית, בפסקה שכבר אכילנו בה בפעם הקודמת, אבל נתחיל אותה שוב. אלוהי אבי וארוממנו. אז מה שאמר על דנבו זה מה צריך לומר אבי, מה הקשר בין, אפשר להגיד אלוהי וארוממנו, מה זה אלוהי אבי? כלומר, לא שעשה השם יתברך דבר זה, שמקרה קרה שכך עשה לי השם יתברך. כלומר, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא ראה אנשים במצוקה, אנשים טובים, נרדפים על ידי אנשים רעים, אז הוא פתח להם את הים. ואז היה נקרא שהשם עשה לנו את זה, אבל במקרה. אבל אנחנו לא היינו סתם אנשים, אלא אנשים שיש לו התחברות עמהם כבר מראשיתם. מאז אביהם הראשון, אברהם, מאז יש קשר בינינו לבינו. ולכן ההצלה היא הצלה עצמותית, הקשורה למעמד העצמי שלנו, כיוון שאנחנו צאצאי אבותינו, שאיתם היה לקדוש ברוך הוא קשר מיוחד. זאת אומרת, אני שוב חוזר לדברים, כלומר, לא שעשה השם יתברך דבר זה שמקרה קרה שכך עשה לי השם יתברך, אבל כמו האמת היא, הוא אלוהי בעצם, כי הוא אלוהי אבי. וזה מורה כי השם יתברך יש לו דביקות עצמי באומה זאת, אחר שמתחילתם, שהוא אביהם, היה אלוהם. אם כן, בעצם הוא אלוהם. כלומר, כפי שלמדנו בפעם שעברה, יש לפעמים מפגש בין איזושהי אומה לבין איזשהו רעיון אלוהי. אבל המפגש הזה הוא מפגש מקרי. ולכן יכולה האומה להתקיים בלי הרעיון האלוהי. והבינו לכך מספר דוגמאות, הבאתי אני חושב שתי דוגמאות לפחות, היחס בין האסלאם לערביות ובין הבודהיזם להודו, שאנחנו רואים שני מקרים שבהם אין חפיפה מוחלטת, עד כדי כך שבהודו מולדת הבודהיזם, אין היום בודהיזם, והאסלאם, אף על פי שיש לו קשר הדוק עם הערביות, אבל עדיין ניתן להיות ערבי בלי להיות מוסלמי, ואפשר להיות מוסלמי בלי להיות ערבי. לעומת זה, תורת ישראל היא עצמותית לאומה היהודית. אם אתה שייך לאומה הזאת, אתה שייך ליהדות. ואם אתה שייך ליהדות, אתה שייך לאומה הזאת. כלומר, זה built in. למה? כי הוא אלוהי אבי. ולפיכך, הוסיף וו, וארוממן הוא, שיש לישראל, מה פירוש הוו של וארוממן הוא? וו זה הרי ארוממן הוא, זה כבר עתיד, נכון? זה לא רוממתי הוא, זה לשון עתיד. אז מה הוו של וארוממן הוא? אם נאמר שזה לשון וו ההיפוך, אז זה הופך את את העתיד לעבר. זה אפשרות אחת, כלומר רוממתי הוא, וארוממן הוא, הכוונה רוממתי הוא, על ידי וו ההיפוך. אבל יש אפשרות אחרת לומר שזה לא וו ההיפוך, אלא וו החיבור. אז מה זאת אומרת חיבור? ארוממן הוא, מספיק, מה זה וארוממן הוא? אני ארומם אותו עוד. כלומר, לנצח. זה מה שאומר. ושיש לישראל לרומם את הקדוש ברוך הוא, תמיד. בלי הפסק, עתה ולעתיד. כלומר, גם בזמן אבירת השירה, ביציאת מצרים, וגם לעתיד, ארוממן הוא, כי התופעה הזאת, הקשר הזה של ישראל עם הקדוש ברוך הוא קשר נצחי. ושלושה פסוקים, עד כאן ראינו בפעם שעברה, נכון? אני חושב שזה מה שביארנו, בעריכות רבה, יחסית לגודל סטנדרטי של שיעור. ושלושה פסוקים אלו, שביארנו עד עכשיו, דהיינו, השיר על השם כי גאו גס וברוכבו רמה וים. השני, עוזי וזמרת יהוה והילי לישוע. השלישי זה ליוון והוא אלוהי ורומן הוא. הם התחלת השירה. לומר, מאיזה טעם ייתנו שירה לקדוש ברוך הוא? וזה כמו מבוא, הקדמה. למה אני מזמר? אז צריך להסביר, למה אני מזמר? בפסוק ראשון אמרו שעשה הקדוש ברוך הוא גבורה, שהיה מתגאה על גאים ולכך ראוי לתת לו שירה. ואחר כך אמר, בזה שעשה גבורתו, לא היה כאן שבח עבודה, שאין שבח עבודה, רק בדבר הטוב שפעל, ובשביל שסוס ורוכבו רמה וים, ולא היה מגיע טוב לאדם, אין כאן שירה, כי מי ייתן שירה על שלא הגיע טוב לאדם? ועל זה אמר, עוזי וזמרתיה, והיא לי לישועה, כי הוא לי לישועה תמידית. ולפרח הוסיף וו על ויהי לי לישועת מושיט באר. ועם כוח זה עדיין אין כאן שירה, שאף על גב שהוא עושה נפלאות תמיד, אלא נבראים ראויים לתת שירה אליו, כי עם אותם שהם בפרט נחשבים בנים כמו שהתבר למעלה, כי השירה היא השתוקקות העלול אל העילה, ואין זה ראוי רק מי שהוא עלול ממנו בעצם כמו שהתבר למעלה. ולפיכך אמר, כי זה אלי, והוא אלוהי אבי, ומאחר שאלוהי אבי, שהוא מתחילה אלוהי, לכך ראוי אליי השירה ולא אל אחר, ולפיכך הוסיף הרב מנהו כי לישראל נאה להם השירה בתמידות על הניסים שעושה שם יתברך עם ישראל בתמידות. לכן אצל ויהי לי לישועה וו גם כן, כמו שאמרנו, ודבר זה מבואר. כלומר, יש בעצם בשלושת הפסוקים האלה שלוש סיבות, אחת לפנים מן השנייה, לומר את השירה. כי השירה, הסיבה הראשונה היא בגלל שהוא גאה על הגאים, אבל עדיין אין זה מספיק, כי מה אכפת לי שהוא גאה על גאים אם לא יצא מזה טוב למישהו? לכן ויהי לי לישועה, זה הפסוק השני, שיצא לי מזה טוב. אבל מה אם יצא לי טוב? יש טוב מקרי ויש טוב עצמי, לכן אלוהי אבי והרומם הוא שזה טוב עצמי, וזה בעצם המצדיק את השירה. עד כאן ברור? טוב, הכל ברור, נמשיך. ואחר כך התחיל לומר, השם איש מלחמה, השם שמו. כלומר, לפי המהר"ל יוצא שפה זה התחלת השבח. עד עכשיו זה היה הסיבה לשבח. עכשיו השבח עצמו. השם איש מלחמה, השם שמו. כי אף על גב שאנו מספרים השבח שעשה מלחמה באויביו, אל תאמר כי השבח הוא מיעוט ממדרגתו, כי הוא מתפעל כמו הגיבור שלוחם מלחמה, והוא מתפעל. ועוד הגיבור, כאשר נוטה אל פועל זה בפרט ללחום באויביו, לא יפעל עמו פועל אחר. אל תאמר שכך הוא אצל השם יתברך. כלומר, יש פה שני דברים בשבח שיש בהם בעייתיות. כן, כמו שהוא התחיל להסביר בתחילת הספר, שהגדה של פסח היא מעשה בעייתי באופן מהותי, באופן פילוסופי. איך אפשר להגיד הגדה של פסח? הרי הגדה של פסח באה לספר את שבחו של מקום. והרי ברור שאי אפשר לספר שבחו של מקום. יוצא לפי זה שכל מי שאומר את ההגדה של פסח אינו אלא מחרף ומגדף, חס ושלום. אז מי יתיר לנו לומר הגדה של פסח? אני שאת השאלה, איך הם יתירו? בסיס מה הם יתירו? אז התשובה של המהר"ל, יש תשובה למהר"ל בזה. כלומר, המהר"ל שאל את השאלה, ואתם בוודאי זוכרים את התשובה, כי הרי זה כתוב בתחילת הספר. אני רק מזכיר את זה לאולי מישהו שבא לגלוש בטעות ולראשונה שומע את הרעיון. אבל אתם בוודאי זוכרים את התשובה של המהר"ל. התשובה של המהר"ל היא שיש הבדל בין אם השבח הוא מתוך כוונה של הגדרה, היינו, זה כוונה של פילוסוף, הוא רוצה להגיד מי זה הקדוש ברוך הוא, ואז אומרים לו, תשתוק. אבל מי שרוצה להודות, המניע הוא מוסרי. המניע המוסרי מתיר את השבח. בסדר? כי ההודעה זה לא מוסרי, לא להודות. בסדר? אבל אף על פי כן, באופן פילוסופי, יש בשבח משהו שמקטין. מקטין את האינסוף. לכן הכתוב בא לומר, אל תחשוב שהשבח מקטין אותו, ואל תחשוב שהוא עשה רק פעולה אחת. כמו שהגיבור, בשעה שהוא גיבור, הוא לא, באותו זמן לא עסוק בלהיות עשיר. או עשיר או גיבור. ואם הוא גיבור או חכם. כלומר, אתה לא עסוק באותו הדבר. אבל כשהקדוש ברוך הוא גיבור, מגלה גבורתו, זה לא אומר שבאותו זמן הוא לא עסוק, אפשר לומר, במידות האחרות שלו. אז זה מה שכתוב כאן. ואחר כך התחיל לומר, השם איש מלחמה השם שמו, כי אף על גב שאנו מספרים השבח שעשה מלחמה באויביו, אל תאמר כי השבח הוא מיעוט ממדרגתו, כי הוא מתפעל כמו הגיבור שלוחם מלחמה, והוא מתפעל, כלומר הגיבור, כשהוא עושה מלחמה, אז המלחמה גם חוזרת אליו, אז יש השפעה של המלחמה על הגיבור, וזה ודאי לא ראוי להיאמר כלפי הקדוש ברוך הוא. ועוד, הגיבור כאשר נוטה אל פועל זה בפרט ללחום באויביו, לא יפעל עמו פועל אחר. כלומר, הוא לא עושה משהו אחר. אל תאמר ש... מה? בסדר, אז יש מדרגות, אבל כשהוא גיבור, בסדר. כן, אבל בשעה שהוא, השכיר חרב, בשעה שהוא עושה את המלחמה, ברור שחשוב לו הכסף. בראש שלו ברור שיש הכסף. אבל כדי להיות גיבור ממש, כדי ממש לנצח את אויבו, הוא לא צריך עכשיו ממש לחשוב על הכסף. כי אם הוא יחשוב על הכסף, אז הוא לא ישים לב לאן הוא יורה. כן. אל תאמר שכך הוא אצל השם יתברך, שכאשר עושה מלחמה, שיהיה מסולק משאר דבר שמנהגו לעשות לפרנס כל באי עולם. על זה אמר שאינו כך, כי השם שמו, כי שמו, שהוא שם הוויה, המורה על אמיתתו, הוא תמיד עליו. כלומר, גם כשהוא איש מלחמה, בכל זאת השם שמו. הבנתם את הנקודה? טוב. שהוא מפרנס הכל, ככה הוא מסביר. כן המלחמות שעשה, יציאה מאמיתת עצמו יתברך, ולפיכך אמר השם שמו. כן, פרנסה זה בעצם הדבר העליון יותר. נותן לחם לכל בשר, זה ההשפעה הכללית על הכל. וזה כינוי, אם כן, לכל ההשפעות האלוהיות. כן. עכשיו, יש מילה מפורסמות, שתורה צריכה להיות בנויה על יסוד מוסרי, ואתם רואים שיש פה יהודי שנכנס ואין לו ספר, ואתם רואים פה ספר, איפה המוסר? הנה. לא, יש פה עוד אחד שהגיע. יש רק... איפה יש שם הרבה? מה? מאחורי יש? הנה, יש בוכתות. הנה. פשוט, אפשר ללמוד תורה בלי מוסר, אתם מבינים? זה לא... כן. טוב, מה? כן. נכון. לא, זה בסדר, זה בסדר. השאלה שלך היא בסדר, אין בעיה. אנחנו מקבלים כל השאלות שבעולם. שאלה גדולה שאלת בלי. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. למה אתה אומר ככה? לא, פשוט, המהר"ל הסביר שיש בסיבה של השירה שלושה מרכיבים. האחד זה שהשם גבר, שתיים, שזה היטיב למישהו, ג' שזה היטיב למישהו שיש לו קשר עצמי איתו כי הוא לא אביו. עכשיו, והרום ממנו הוא לא חלק מהסיבה, אלא הוא תולדה. אתה צודק. זאת אומרת, והרום ממנו, כיוון שהקשר שלנו איתו הוא קשר עצמותי, לכן השירה היא גם נצחית. והרום ממנו לנצח. ברור. נו, אתה רואה? שאלת טוב. אל תיקח את זה ככה. טוב. בסדר. איפה היינו? אז אם כן, אני חוזר פה לעמודה השמאלית. אל תאמר, אז זהו, ולפיכך אמר השם שמו, כן. השירה היא הכרת הטוב, ברור. כן, חייבים הרי להודות. הדבר היחיד, תמיד אני רגיל לומר, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומך, זה להגיד לו תודה. כן, כל השאר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות במקומך. הוא יכול לעשות אותך שבע בלי שתאכל. הוא רוצה. אבל הוא לא יכול לומר תודה במקומך, כי אז אם הוא אומר תודה במקומך, אז זאת לא תודה. התודה זה בא ממי שהוא זולת. בסדר? לכן זה כל כך מרכזי, האמירה של השירה, או ההלל ביום העצמאות וכדומה. כלומר, זה ביטוי לזה שאתה נברא. מה? מה המתנה? הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי, לתת מתנה למי? לא יכול להכריח אותך? מה, הוא לא יכול לתת לך מתנה בעל כוחך? כשאתה נותן מתנה לקדוש ברוך הוא, זה גם סוג של הודעה. הכל זה כלול בהודעה. כן. הקדוש ברוך הוא הכריח אותך להיות בעל בחירה. לא, זה לא. הוא בחרת בחיים, זה עצה טובה. אבל הוא הכריח אותי להיות בעל בחירה. כלומר, אני מוכרח להיות חופשי. זה דבר שהוא built in בתוכי, נטוע בתוכי. כן. ועוד, שאל תאמר, כי מפני, כי הוא עושה מלחמה לנצח אויביו, הוא מסולק מן הרחמים. ועל זה השם שמו, לרחם על ברועיו. לפיכך אין השירה הזאת מיעוט שבח. כלומר, אף על פי שהוא איש מלחמה ונוהג בדין, עדיין השם שמו שנוהג ברחמים. פירוש נוסף, כן? כלומר, אתם מבינים שהמהר"ל מבין, השם איש מלחמה, השם שמו, כהשלמה של שני קצוות. הוא איש מלחמה והשם שמו. נכון. לא, 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 לא. כי בשעה שהוא עוסק במלחמה, באותו זמן הוא מפרנס, הכוונה שאף על פי שהוא מפעיל מידה אחת, לא משנה מה היא, עדיין כל שאר המידות בפעולה. זה מה שזה אומר. לא משנה, בלי להתייחס לתוכנה של המידה. לעומת זה, בפירוש השני, המהר"ל מתייחס לתוכנה של המידה עצמה, שהמידה הזאת איננה סותרת מידה הופכית לה, שיהיה רחמים. הבנת? כן, כלומר, הפירוש הראשון הוא יותר כללי, והפירוש השני יותר פרטי. נכון. כן. אתה שואל ככה, מדוע, אני חוזר על השאלה שלך, אתה שואל מדוע בשירת הים נאמרו דברים שכבר התבררו לנו בהר סיני שהיה אחרי שירת הים. מה שאתה אומר? אתה אומר, תגיד, למה הוא אכל ארוחת בוקר, הרי הוא כבר סבא מארוחת צהריים שבעוד 4 שעות? זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה אומר, בהר סיני התברר, אבל הר סיני עוד לא היה. פרש נא דבריך. כן. איזה סוף שנה? אין אצלנו סוף שנה. הכל גלגל שחוזר. כמו שהארץ כדורית. היא לא שטוחה, אין קצה פה, קצה. הכל עניין אחד. אנחנו באמצע השנה. השנה התחילה בניסן. כן. טוב, אני רואה שלא הבנת את התשובה שלי, אז אני אסביר את זה בצורה פשוטה. לישנה דאינשי. מעמד הר סיני היה אחרי קריאת ים סוף. לכן הדברים האלה שהתבררו במעמד הר סיני, שאתה שואל, הרי זה לא חידוש אחרי מעמד הר סיני, אבל בזמן קריאת ים סוף הדברים האלה עוד לא היו ידועים. ולכן בקריאת ים סוף שם החידוש. בסדר, זה מה שאמרתי. לכן אני שאלתי, האם יש מקום להקשות מדוע אדם אוכל ארוחת בוקר, הרי הוא כבר שבע מארוחת צהריים. ארוחת צהריים עוד לא הייתה. בסדר. זה לא מה שהוא אמר. השם זה רחמים, אבל זה לא מה שזה עצמות. השם זה גם מידה. מידת הרחמים. אתה אומר שהמידה של הרחמים היא אצלו יותר עצמותית? זה לא כתוב. אולי אפשר לטעון את זה, אבל זה לא כתוב. לא. הוא אומר, אף על פי שהוא איש מלחמה, עדיין השם שמו. עכשיו, זה לא אומר ששמו זה השם המוחלט, האבסולוטי, לא יודע.
זה שם מרכזי.
מרכזי זה נכון, אבל זה לא כתוב כאן. כן. הקושה שלך זה על הכללי או על הפרטי? אתה שואל למה בכלל אנחנו אומרים רעיונות כלליים אם אחר כך אנחנו מפרטים אותם עם אלה.
נכון.
ואותה שאלה, נכון? כלל ופרט, אינך אלא מה שבפרט. אז למה בכלל אמרת את הכלל? נכון? זה אחת הקושה ששואלים על המידה הזאת. כן? למה להגיד רעיון כללי? למה לתת כותרות? הרי בבין אחר כך זה מתפרט. תשובה. הפרט הוא תמיד יותר קטן ממה שמתפרט. הכלל, הפרט תמיד יותר קטן מן הכלל. זאת אומרת, הרעיון הכללי הוא תמיד יותר גדול. גם אם בסוף אתה אומר, הנה כל הפרטים שאני יכול להוציא מזה. אף על פי כן, עצם היותו כללי, זה מניח באופן עקרוני אפשרויות נוספות. בסדר? טוב. בואו נמשיך. ועוד רגע. ולפיכך אין השירה הזאת מיעוט שבע. ואחר כך אמר מרכבות פרעו וחילו ירה וים. ביאור זה כי לשם יתברך אין חילוק בין רב למעט ובין גיבור לחלש, כי פרעו וחילו ירה וים שהיה לו ריבוי החיל מאוד, הוא מבחר של אישה והם היו גיבורי החיל, תובעו בים סוף. ואמר תהומות יחסיומו. לא 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 לא, הכוונה פה זה מידת הדין. עכשיו הוא נכנס לפירוט של מידת הדין. מה פירוט מידת הדין? שזה לא משנה את מי הקדוש ברוך הוא מנצח, הרי כל בעל כוח הקדוש ברוך הוא יכול לנצחו. זה מה שהוא אומר. עכשיו כן, עכשיו זה הפירוט המתבקש מהשם יש מלחמה. כלומר עכשיו אנחנו הולכים להגיד השם יש מלחמה ואף על פי כן השם שמו. עכשיו נכנסים לפרטים. מרכבות פרעה וחילו ירה וים, זה בתור איש מלחמה. וזה לא משנה אם הוא נלחם נגד חלש או נלחם נגד גיבור. גיבור וחלש שווים אצלו. לכן זה מידת הדין. בסדר? פשוט. דברים פשוטים. מותר גם שהתורה תאמר דברים פשוטים. למה התורה אומרת דברים פשוטים? כי היא נכתבה עבור אנשים פשוטים. כלומר, הסגנון של התורה כתוב באופן שכל אדם יכול להבין מזה משהו. גם מעמיקי הדעת וגם פשוטי האומה. ועל זה נאמר בספר משלי, כמסקיות, כתפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. מסביר הרמב״ם בהקדמת מורה הנבוכים. תפוחי זהב זה דבר יקר. מסקיות כסף פחות יקר, זה גם יקר. אז הוא אומר, זה משל למשל ונמשל. המשל צריך להיות דבר יקר, שגם אדם שלא מבין את הנמשל ירוויח מזה משהו, מסקיות כסף. מי שחכם, הוא רואה תפוחי זהב. הרי מה זה מסקיות? זה רשתות. רשתות דקות. אז מי שרואה מרחוק, רואה תפוחי כסף. למה? כי המסקיות עוטפות את התפוחים, ואז אדם חושב שזה מכסף. אבל החכם, הוא מסתכל בתוך החורים, רואה תפוחי זהב. או, וזה בעצם כי התורה היא כללית. היא אמורה להיות נתונה לכולם, לכן היא אומרת דברים פשוטים. שמעמיקי הדעת מגלים שם תפוחי הזהב. כן.
אבל
כשנניח, כשקוראים
את האמירה הזאת במעלה, עכשיו, אני יכול להיות איפשהו באמת להיות כמו שהרב הסביר
מקודם,
את האנשים הפשוטים.
אז
אני
קורא.
וכאילו, אמרה
פה, איפשהו לא חידש לי. לא, הוא חידש לך בכל זאת משהו. יש פה איזה חידוש, שהזה שהוזכרו, מרגיעות ברוב החלו, זה לומר לך שאין לפניו הבדל בין חלש לגיבור. זה כשלעצמו דבר שצריך לשים לב.
כן, אבל אם אני רואה את זה במבט הראשון הפשוט, אז זה לא פונה אליי, ונניח, אני לא
מפנים
את זה בצורה כזאת
שמשתנה
אצלי, זה הבנה, איזה
תפיסה.
כאילו זה נניח תפיסה
של,
פשוט, כאילו אם הייתי
חושב
על זה, הייתי מבין.
יכול להיות, אבל אתה מבין את זה אחרי המאורעות ההיסטוריים שביססו את זה. קריאת ים סוף, יש דברים שאצלנו נראים טריוויאליים, אנחנו לא שמים לב, שזה, הדברים האלה התבררו לנו בעקבות המאורעות ההיסטוריים, כגון קריאת ים סוף.
כן, ועכשיו כשאני ניגש למערה, אני אמור לדלות משהו נוסף.
אם אתה מצליח
לי... זה באמת אולי משהו טריוויאלי.
זה לא מאוד טריוויאלי, זה מה שאני רוצה לומר. עדיין, המערה לא כותב סתם, אבל לפעמים יש מדרגות בעומק שהוא רוצה לגלות. הרי ברור שמה שהוא אמר על שלושת הפסוקים הראשונים, ואפילו על הפסוק הרביעי, הוא יותר שורשי ממה שהוא אומר על הפסוק החמישי. מדוע? כי הפסוק החמישי הוא רק התפרטות. צריך לדעת להבחין. גם בתוך השירה עצמה, מהן המדרגות שלה. גם התורה כולה, כל התורה כולה היא מן השמיים, ובתוכה יש מדרגות. ואמר, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות, במצולות כמו אבן. רצונו לומר, שאל תאמר, כי הוא רוצה להראות שהשבח הוא על גבי שבח. אל תאמר כי היה מנצח האויב. אבל לא היה כאן הפלגת המכה והפלגת הניצוח, כי לפעמים מנצח את אחד, אבל בדוחק. כלומר, אפשר לומר, הנה, ניצחנו בקרב, אבל זה היה מאוד קשה, וגם זה היה שקול, כלומר, קרוב להיות שקול. נכון, ניצחנו, אבל גם האויב היה קרוב לנצח. לא, אבל יש ניצחון מוחץ, שאין שום עמידה לאויב, ואנחנו המנצחים לגמרי. אז גם פה, אל תאמר, שאל תאמר כי היה מנצח האויב, אבל לא היה כאן הפלגת המכה והפלגת הניצוח, כי לפעמים מנצח את אחד אבל בדוחק. ועל זה אמר, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, שהאבן יורד בכוח גדול. כך היה בהם יד השם בגבורה גדולה מאוד, והמכה הייתה בהפלגה. ומפני שכאשר המכה היה בכוח גדול, אי אפשר להציל באותה מכה האוהב. כי בשביל כוח המכה היא מתפשטת לגמרי. ודבר זה ידוע שכאשר האדם מכה בכוח גדול, אותה המכה מתפשט לגמרי. לפעמים היא באה אף למי שלא היה רוצה להכות. ועל זה אמר, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב, כמו שאמרו במחילתה. מלמד שיד אחד הייתה מצלת ישראל ויד אחרת משקעתם בים סוף. ועם המכה שהייתה בכוח היה מציל את ישראל. כלומר, עוצמה איננה מבחינה. וכאן זאת עוצמה שמבחינה. וברוב גאונך, מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי?
כתוב שעוצמה לא מבחינה. עוצמה זה דבר יסור. כשאדם משפיע בו את האנרגיה...
אתה רוצה לפרוץ דלת. אתה הולך ככה בכל הכוח, שובר. כי מטרתך הייתה לשבור את הדלת, כדי להיכנס אל תוך הבית. עכשיו, יכול להיות שבדרך אתה גם פגעת בכל מיני דברים שלא רציתי לפגוע. למשל, בווזה היפה שהגיעה מסין מהמאה ה-16, חבל לך לשבור אותה, אבל לא הייתה לך ברירה, רצית לשבור את הדלת, זה היה יותר חשוב. אז אתה לוקח כסיכון את האפשרות גם שתפגע במה שאינך רוצה לפגוע. ברור? זה אופייה של מכה עוצמתית. לעומת זה, אצל הקדוש ברוך הוא, המכה העוצמתית איננה מונעת כלל מן ההבחנה. כן? כלומר, ימינך השם נדרי בכוח, שיש גם שמצד אחד היה משקע את המצרים בים, מצד שני מציל את ישראל. וברוב, זה מה שנקרא אחדות ההפכים. זה קרוב לרעיון של אחדות ההפכים במערל.
כן.
נכון, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא קורה ככה. וברוב גאונך, שאל תאמר, אחר שפעל השם בכוחו הגדול, הרשעים נחשבים דבר מה לפני הקדוש ברוך הוא. לכך היה פועל בכוחו הגדול. ועל זה אמר, רוב גאונך, תארוס כמך, תשלח חרוניך, יוכלמו כקש. שאין נחשבים לפני הקדוש ברוך הוא, ואינם דבר. ושלא תאמר, כי היה לפני הקדוש ברוך הוא, תורח. שאף שאין הרשעים נחשבים רק כקש. מכל מקום הרי היה מכה בהם בכוחו להביא עליהם מכה גדולה. ולדבר כזה צריך כוח ותורח גדול. אמר שכל אלה פעל הקדוש ברוך הוא לא בתורח. האם שהייתה המכה גדולה מאוד. ועל זה אמר, וברוח הפכה נערבו מים. כי לא בתורח ולא ביגיעה פעל זה, רק ברוח הפיו נערמו מים. לומר לך כי כל מעשיו בחוכמה ובמידה הראויה, לפי שהאויב אמר, ירדוף אשיג החלק שלל, תמלאמו נפשי אריק חרבי תורי שמו ידי בכוח ובזריזות, והוא התברך הראה לו כי אין דבר בזרוע בשר ונשב ברוחו, כי שמו ים צללו כעופרת מים אדירים, כי הם היו זריזים מאוד, שאמר האויב, ירדוף אשיג וגומר, ועתה היו כעופרת שמיערו לטבוע כמו האפופרת שנצלל במהרה, ודרך הזריז להיות עומד כנגד הבא לאבדו, ולא נאבד במהרה. ואלו צללו כעופרת, שהוא נצלל במהרה מאוד, וראה הקדוש ברוך הוא שאין זריזות לרשעים. עד כאן מובן? כן. כן.
אני לא מבין מכאן שבעצם אין שהרשעים, כמה מבינים שהרשעים אצל הקדוש ברוך הוא הם לא חשובים
לכלום? לא, אתה יכול להגיד למה צריך כל כך להביא, למה הוא הוריד פצצת אטום כדי להרוג נמלה? כן? המקום לחשוב, אם היה שימוש באטום נגד נמלה, אז זה סימן שזאת נמלה חזקה מאוד. אבל לא, זה קקש. אין פה תורח. יש פסוק במשלי. כובד אבן ונטל החול. וכעס כסיל כבד משניהם. כן? כלומר, החול, האבנים, זה דבר כבד מאוד. ואף על פי כן, מה שמרגיז, הכסיל, זה עוד יותר כבד. אומרים חז"ל, כובד עבד בנטל החול זה בריאת העולם. אבל כעס כסיל זה פרעו. שפרעו מתעקש נגד הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, זה היה קשה לברוא את העולם, הוא יגיד לי, מה פתאום? עשיתי את זה ככה. בהליכה. מה עם פרעו? הוא, פרעו זה היה קשה. הוא התנגד לי. כן, משהו כזה. אז גם פה, כלומר, הקדוש ברוך הוא, זה אצלו, זה קל. תמיד אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. זה קושיה גדולה, המשפט הזה. קריעת ים סוף זה קשה? הרי בשביל הקדוש ברוך הוא שברא את הים, מה זה בשבילו לקרוע את הים? אז למה אומרים קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף? זה כדי להגיד לך שזה לא קשה זיווגו של אדם. זה מה שזה בא לומר. אנשים חושבים, קשה זיווגו. לא, לא קשה. זה כמו קריאת ים סוף. כלומר, אם אתה מסתכל מצד מי שברא, אז זה לא קשה בכלל. אז תסמוך על הקדוש ברוך הוא, יאללה, תלך על זה. למה אנשים קשה להם הזיווג? כי הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. חושבים, מה יהיה, ופה ושם, כל מיני קושיות. יאללה, תחתן כבר. כן. כדי לתת לי מקום לדרשה, מה אתה חושב? על מה יקבל מזכורת אם אני לא אדרוש דרשה? בדיוק. טוב. מי כמוך באלים השם? מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא. מה זה אלים? חזקים. אלים פירושו חזקים. כן. זה גם האלים, כן, של המיתולוגיה, אבל מי כמוך באלים, כן, אין בעל כוח כמו. פירוש אחר, זה פירוש. אחר שמספר מעשה הקדוש ברוך הוא ונפלאותיו, אמר מי כמוך באלים השם. שלא יוכלו האויב לו, שאין מקבל ניצוח. וזה נקרא אל. שהוא לשון חוזק. כמו ואת אילי הארץ לקח, כן? אילי עם יוד, איל. כן? אז אלה ואילי זה כמעט אותה המילה. והנה, האדם, אף אם הוא אינו מנוצח מאחד, מכל מקום, אין אפשר שיהיה מנצח הכל. כלומר, אפילו הגיבור שבגיבורים אצל בני אדם, בסוף ימצא מישהו אחר שינצח אותו. אכילס יוכיח. מנצח את כולם, אבל בעקב, פח, לא הולך. נכון? עקב של אכילס, מה? חטף כידון. ברור. טוב. אבל השם יתברך, הוא אשר עושה מה שירצה, הוא מנצח הכל. ולכך אמר, מי חמוך, נדר וקודש, נורא תהילות, עושה פלא. שהוא עושה פלאות בעולם כמו שירצה. ולכך זכר שני פעמים מחמוך. האחד שהוא אל חזק ותקיף ואין מקבל ניצוח מזולתו. זה מי כמוך באלים השם. והשני שהוא מנצח הכל, פועל פלאות בעולם כרצונו. וזה מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא. פירוש, שהוא התברך נדר בקודש שהוא נבדל מן הנבראים. וזהו עניין הקדושה בכל מקום שהוא אינו משתתף עם הנמצאים, שכולם הם משותפים או מצורפים אל החומר. זולת הקדוש ברוך הוא, שלכך נקרא הקדוש ברוך הוא, מפני שהוא קדוש מן הנמצאים שהם בעלי חומר או מצורפים אל החומר. בדבר זה נתבאר בספר הזה פעמים הרבה מאוד, ובמיוחד בהקדמה השנייה, אם אתם זוכרים. נכון? זוכרים? דיבר גם, לא, זה בהקדמה השלישית, איפה שהוא מבטל את דבריו, לא דיבר זה מראשון, בקיצור, באחת ההקדמות. שהוא מבטל את דבריו של רלבג, רלבג, רבנו לוי בן גרשום, שם המהר"ל מסביר באריכות מה פירוש הביטוי הקדוש ברוך הוא. שהקדוש הוא נבדל, מאחר והוא נבדל, אין לו גדר, ומאחר ואין לו גדר, מתפשט בכל. כלומר, דווקא הטרנסנדנטיות היא הבסיס לאמננטיות. כיוון שהוא נבדל מן הכל, הוא יכול גם לחדור אל הכל. ולפיכך, הוא נורא על כל ברואיו, כי לפי שהוא נבדל, הוא נורא על כל נבדל מהם. על אשר נבדל מהם. כי שניים שהם משתתפים יחד, אין כאן מורה. אבל הוא יתברך בלתי משותף עם הנמצאים. וכדי שלא תאמר כי נורא אשר נאמר בכאן שהוא מיירה את זולתו. כן, הרי המילה נורא יש לה כמה משמעויות בעברית. גם מלשון להתיירה. וכאן אין הכוונה לזה, אלא נורא הכוונה שהוא נבדל. כמו שכתוב למשל ביחזקאל, ועל ראשי החיות רקיע, כן, הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה, שם הנורא, זה לא שמתייראים ממנו, אלא הכוונה שהוא נבדל. איזה אדיר? נורא, פה הוא אומר. נורא תהילות, מזהיר את המילה נורא. בסדר? לא את המילה אדיר. ועל זה אמר, נורא תהילות. פירוש, כי תהילות שלו הם נוראים על האדם. רצה לומר שיש לו תהילות נוראים, אוסף אלה שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים, ובכך הוא נורא עליהם. ובכך הוא עושה פלא. ואילו לא היה נבדל מן העולם, לא היה גובר עליו לעשות לו פלאות. אבל בשביל שהוא נבדל ממנו, הוא משנה אותו. ודבר זה יתבהר לכמן בפירוש הלל. והוא מבואר לכל משכיל, ולכל משכיל. עד כאן ברור? וזכר הכתוב הזה, כאן המהר"ל מדבר בשפה יחסית פשוטה, למרות שהוא מעריך. הוא מסביר את השירה. כן, אגב, מעניין, שימו לב, יש פירוש של רבי אברהם בן הרמב״ם על ספר שמות. כשהוא מגיע לשירה, הוא אומר, אל תדקדק למה אמר פה כעופרת, ולמה פה אמר כאבן, ולמה אמר יחסיום, והוא אמר ככה. כי הרי זו דרכה של שירה. הפוך מהמהר"ל. שלום לכבוד הרב. האם זה ייחודי לתורה שיש בה כל כך הרבה רבדים, מפשט ועד קבלה? או שגם בספרים חיצוניים ובחוכמות חיצוניות יש אפשרות גם למעמיקים ולפשטנים למצוא בה טעם? האם הייחודיות הזאת מוכיחה שהתורה מהשמיים? נאמר ככה, בכל דבר יש רבדים רבדים. הרי כל פסיכואנליסט מתחיל, יודע, שעצם זה שהאדם אמר, תגיד לי, כמה עולה המרשמלו בבקשה? בזה שהוא אמר את זה, עולם שלם של אסוציאציות מהתת מודע שלו התקשרו בבת אחת. והמשפט התמים הזה הוא משמעותי ביותר עבורו, ואפשר מזה לפצח משהו לגבי אישיות. כמו כן, כל פיזיקאי יודע שאפשר מאטום אחד של חומר לדעת משהו על אופן בריאת העולם. וגם לעשות מזה פצצת אטום. זאת אומרת שבכל דבר אתה, וכל אחד יודע שמאחורי שירה יש מה שיש מסתתר, מה שנקרא כוונת המשורר. זאת אומרת שיש הרבה, בכל דבר יש צד חיצוני ויש העומק של הדבר, וזה תמיד נכון. בתורה זה במיוחד נכון, אבל האם זה ההוכחה להיותה מן השמיים? לא נראה לי. המהר"ל בתפארת ישראל מביא את דברי הזוהר, שמי שאומר שהתורה היא נפלאה מצד סיפוריה הפשוטים, הרי הזוהר אומר, בספרות של אומות העולם מצאנו דברים יותר יפים, נכתבו יותר טוב. כן? אז אם כן, אי אפשר לומר שהתורה מעלתה היא מצד הסגנון הספרותי הגלוי שלה. אלא מה העניין של התורה? מה מעלתה המיוחדת של התורה? נסתרותיה. טוב, בואו נמשיך. מה? אגב, אני זוכר כשהתחלתם לשים את הזה הייתה עוד שאלה ואיכשהו מחקתם אותה, לא יודע אם זה מוצק, אם זה היה באדום כזה. כן, מה אתה אומר? רבי אברהם בן הרמב״ם. כן, יש לו פירוש על התורה. כן, ובו המהר"ל מדקדק.
כן, עכשיו אני לא יודע אם זה גלישה או לא, אבל אם כבר הרב הסביר אותי, זה שלא מדקדקים, ואומרים, זו דרכה של שירה. מה העניין באמת? מה העניין של שירה?
כי זה כך דרכם של בני אדם להתבטא. זאת אומרת, כשהאדם משורר, אז הוא אומר כל מיני דברים, לפעמים כדי שזה יתאים לחרוז, כדי שזה יתאים למקצב, כל מיני דברים. זאת אומרת, דרכה של שירה לייפות את הדברים.
כן, אבל
כן? ולכן יש אומר, אני יודע מה, היום אני הרגשתי שהציפורים מדברות אליי. טוב, איך אפשר להגיד דבר כזה, והציפורים מדברת? כן, ברור שזה דרכה של שירה, והשאלה כשהתורה מדברת בסגנון שירי, לפי איזה סגנון היא מדברת, זאת השאלה. זו אגב מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. שרבי עקיבא היה מדקדק בכתרי אותיות ותילי תילים של הלכות, ואילו רבי ישמעאל אומר דיברה תורה כלשון בני אדם. רק מה שלא ברור אצל רבי ישמעאל איזה בני אדם. כן, טוב, נמשיך. אתה אומר דיברה תורה כלשון בני אדם, אני רוצה לדעת איזה בני אדם. לא, אבל כשאני רוצה להבין פסוק, כן, הרי יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל איך להבין פסוק. רבי עקיבא מדייק מזה שהוא ייתור, רבי ישמעאל אומר לא, דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אני רוצה להבין איזה בני אדם כדי להבין מה הפסוק אומר. כן,
הרב,
בכל הפסקה
שקראנו מי כמוך באלים,
כן,
למה צריך, אמרת שהאלים זה כוחות
בעלי כוח, כן, נו, אז מה? אז מה?
למה צריך לתת אחד
מהשמות
של הקדוש ברוך הוא לפעול
של עבודה ותורה? מה הבעיה?
למה?
הוא רוצה להראות במה הוא נבדל מהם. הוא רוצה להשוות, זה קונטרסט. האלים הם לפעמים מנצחים, לפעמים מנוצחים. ואילו הקדוש ברוך הוא, אין כוח שמנצחו, הוא תמיד מנצח. נו, זה טוב מאוד, מה הבעיה בזה? מה רע באמירה הזאת?
כשאנחנו אומרים מי כמוך באלים הרב, אז זה לא כאילו אנחנו מקטינים את השמש בתאריך, זה כאילו אנחנו מגדילים אותם.
זה נכון. אז בוא נגיד לך מה שאומר הזוהר הזה. הזוהר אומר על מי כמוך באלים השם, אומר שאין לך עבודה זרה שבכתוב, שאין בה ניצוץ של קדושה. רגע, רגע, אתה עובר את זה ככה בלי... לא, זה כזה... אתה מעכל את זה? חשבתי שזה יגרום לך התפעלות שתעשה וואו, משהו כזה. מה?
יש בזה היגיון.
הלאה, טוב, תמשיך. לא, בסדר, בסדר, אין לי בעיה, מצוין, אני שמח שקלטת. נו, תמשיך.
והדבר השני שהוא אומר פה מהר"ל, שהוא אל חזק ותקיף ואין מקבל לפתוח מגולתו,
זה תכונה,
רב, הוא...
זאת פעולה.
מה זה?
זאת פעולה.
זה לא תכונה?
לא, אנחנו אף פעם לא מדברים על תכונות עצמיות של הבורא, אנחנו מדברים על פעולותיו.
ואין מקבל ניצוח מגולתו?
נכון, זה נקרא פעולה.
אין לו גולתו, רב.
מה זה אין גולתו?
אין גולתו.
מי אמר לך? תגיד לי, אם אין זולתו של הבורא, אז מי אני? אני אלוה?
מה?
אני לא אלוה.
אם היינו
אלוה... סליחה, אז אולי אנחנו לא מבינים אחד את השני. מה אתה מכוון שאתה אומר אין זולתו?
שאין זולתו?
כן, תסביר לי מה פירוש המילים האלה, אני פשוט לא מבין. אני בשבילי אין זולתו זה בדיוק כמו שווה, זה שווה בדיוק כמו תן לי סוכריה.
אז אני רואה את זה שאין זולתו שחד וחלילה שתי רשויות, אם יש
בה... אין שתי רשויות, נכון. יש רק רשות אחת. So what? יפה.
אז בעצם זה אי אפשר להגיד לך את המילה זולתו, כי... איך זה שאתה אומר את זה?
כי הבנת שזולתו זה זולתו רשות. לא, זולתו כוח, ויש ברוך השם הרבה כוחות בעולם.
שהוא מקיים אותם.
אבל יש כוחות. למשל, אתה בעל כוח. גם אני בעל כוח. ואני לא אלוה. בסדר? הלאה. כן. האם אני יכול להרחיב שבכל עבודה זרה יש ניצוץ של קדושה? כן, צריך להבין מה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה עבודת השם. באופן זר. זה עבודת השם זרה. זה הגישה של עמים שונים, של חברות שונות אל האלוהות, דרך התפיסה שלהם. אז זה עבודה שהיא זרה לנו. לא, לא, לא. זה עבודה שלהם, זה לא עבודה שלי. זה הכוונה עבודה זרה. הוא עובד את השם. אבל מחוץ לאופן שבו אני עובד אותו. לכן זה זר לי. כן.
לא
דבר
שבו
היה השם
משתמש בנחש.
זו שאלה נפלאה על פרשת השבוע. מה זה קשור לנושא שלנו? לא, לא, לא. הרבה... לא, 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 לא. לא, אני לא מבין. אני יכול לשאול אותך, תגיד, למה משה יקע את הסלע פעמיים? גם זה בפרשת השבוע. למה שלא נדבר על זה? מה הקשר? תסביר לי. תסביר לי למה השאלה לגיטימית. אני לא יכול להבין את השאלה, אם אני לפני שאני מבין למה היא לגיטימית. הוא דיבר על מי חמוך באלים השם. אז למה אתה שואל למה משה שם לך שני חושת?
כי זה הופעה שהשם ביקש אותה ממש. זה אולי הופעה יחידה שאני מכיר את זה, שהשם ביקש אותה.
לא, אבל אני לא מבין, מה השאלה? אתה בינתיים מנסה כבר את התשובה לשאלה, אני עוד לא הבנתי את השאלה. אני מבין, אתה רואה בהנחת נחש הנחושת איזה מעשה מעין פגני, נכון? זה מה שאתה אומר, זה קשה לך, כן. אתה לא היחיד שזה היה קשה לו. חזקיהו מלך יהודה כבר היה קשה לו. הרי חזקיהו מלך יהודה קיטט את נחש הנחושת, כן? הוא חתך אותו. למה הוא חתך אותו? כי הוא ראה שישראל טועים אחריו, לכן חתך אותו. וגם המשנה היה קשה לה. המשנה אומרת, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, נכון? זה גמרא, זה משנה במסכת ראש השנה, נכון? ואלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'. אבל נאמר את זה אחרת. כשבני ישראל שמה דיברו נגד משה, אז הם דיברו נגד המקור של דעת אלוהים שלהם. בזה עצמו הם נטו לעבודה זרה. אז הם נטו לנחש. אז כדי להוציא אותם משם, יש נחש נחושת. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא מצווה לשים נחש, כדי לרדת אל המדרגה שלהם, מבחינה מסוימת, ואז בהסתכלותם על הנחש, אז הם מבינים שהשם הוא זה שנותן את הכוח לנחשים, ואז הם יוצאים מעבודה זרה. בסדר? בהחלט. טוב, בואו נמשיך. וזכר הכתוב הזה, כאן אני קורא שלוש שורות לפני סוף העמודה הסמלית, בעמוד קוף צדיק. וזכר הכתוב הזה כאן, הניסים אשר הוא התברך פועל. לא תאמר כי יוכל לדמות לו אחד מן הפועלים אל מעשיו, זה אינו. כי במה שהוא התברך נבדל בלבד מן העולם, הוא משנה בעולם ועושה בו כרצונו. אבל שאר כל הפועלים, אף המלאכים, אינם פועלים פלאות מצד, כי הם אינם נבדלים מן העולם הזה, ולפיכך אינם עושים פלאות. וכאשר תראה פעולת המחשפים, הנה, זה הנחש שאתה שואל עליו, שפועלים, אתה רואה, מה אתה אומר? שאין שינוי טבע, הרי המחשפים עושים כל מיני שינויים. אין זה פלאות. כי הם פועלים בדברים הפרטים, ואין זה שמושל על העולם, כאשר מושל על דברים שהם פרטים. וזהו אמרם שאין השד שולט על פחות מכסעורה. והטעם הוא מבואר, כי פחות מכסעורה אינה בריאה נחשבת, מפני שאין לה שיעור, כי נקרא שעורה, שכל דבר שהוא כמותה או יותר מזה יש לה שיעור, שעורה מלשון שיעור, ופחות מזה אין לו שיעור, ודבר שאין לו שיעור בטל אצל כלל העולם, ואין הכוחות שולטים על כלל העולם. וכאשר השם יתברך עשה ניסים שקרא ים סוף, אין דבר זה פרטי, שכבר אמרנו שאין הים דבר פרטי, אז נראה כי הוא יתברך מושל על עולם הטבע. הרי אין מחשף שיכול לקרוא את הים. ואחר שאמר מי חמוך באלים, מי כמוך נדע בקודש עושה פלא, על ידי שהוא יתברך נדע בקודש הוא נבדל מן העולם, ולכך הוא עושה פלאות בעולם, ואין כיוצא בו כמו שהתבהר, כי כל הנמצאים אינם נבדלים מן העולם. ודבר זה יתבהר גם כן בפירוש הלל. שמח אחריו, נטית ימיניך, תבלעם או ארץ. רצה לומר, כי הוא יתברך מפני שהוא נבדל מן הנמצאים, הוא נוטה ימינו מהם, תבלעם או ארץ. וזה כאשר הם אינם ישרים בעיניו, יתברך, נוטה ימינו מהם, ונבדל הוא יתברך מהם. והם נבלעים בארץ לגמרי, עד שאינם נמצאים. ולא כך, כל הכוחות הממונים על דבר מה, אינם יכולים להיות נבדלים. אבל הוא יתברך, נבדל מן הנמצאים, ומפני שהוא יתברך, נבדל מהם, כשהם יוצאים מן הראוי, נוטה ימינו מאיתם, ונבדל מהם, ונבדים. וזכר כאן שני דברים. מה אחד? הפלאות, אשר הוא מחדש בעולמו, לעשות מן הים יבשה. וכיוצא בזה, דבר זה נקרא פלא. וזהו חידוש בריאה אשר הוא יתברך פועל בעולם. אמנם עיבוד האויבים, אין בזה פועל השם יתברך, רק אשר הוא נוטה ימינו אשר בו הם תלויים, הנבראים, כמו שאמר כתוב, אמרתי עולם חסד ייבנה, וכאשר הוא מטה ידוע ימני, תבלעמו ארץ. אחר כך התחיל לומר, נחית בחסדך, וגומר, כי אחר שהשלים המכה והגבורה שעשה באויב, התחיל לומר הטוב שעשה השם יתברך עם ישראל. כלומר, הפסוקים הראשונים מדברים על האופן שבו הוא כיסח את הצורה לאויביו, אחר כך מתחילים לדבר על הטוב שהוא עשה עם ישראל. כן.
מה?
פלא לישון נבדל. כן, כמו לאפלי. כמו אפליה. כן, כן, נבדל ממך, כן.
נבדל.
נבדל. אותו דבר, דבר שהוא נבדל, אז הוא גם נסתר. הולך ביחד. דבר שהוא נבדל, אז הוא נסתר ממני, אני לא רואה אותו.
אתה נבדל ממני, אתה לא נסתר ממני.
אני לא כל כך נבדל ממך, עובדה שאני לא נסתר ממך. בסדר? כן. לא, הוא אמר שאין שינוי בטבע, והנה אנחנו רואים שהמחשבים עושים שינוי בטבע. זה מה שהוא אמר לפני כן, שבעלי הטבע, מי שבתוך הטבע לא יכול לשנות את הטבע. הנה, המחשבים משנים את הטבע. על זה הוא צריך לענות תשובה פרטית ספציפית, שאין להם אחיזה אלא בדברים פרטיים ולא בכללות היסוד, כמו קריאת ים סוף, שזה היה ביטול יסוד המים. בדיוק. עד כאן להיום. שלום.